ואיתי באולפן, טל שלב מוואלה.
בוקר טוב.
בוקר אור.
חתימה טובה.
את יודעת מה הדבר הכי? אני מת על השיר Back in Black של ACDC, יש אותו באינטרנט, כל מיני כאלה עושים את זה מצחיק, עם בקבוקים שוברים על הראש וכאלה, כל מיני כאילו קאברים חביבים.
לנצח עכשיו כשאני אשמע את השיר, לנצח, זה רק עליך, אתה יודע, זה מזוהה איתך בראש לי, אם תשמיע לי את זה בלילה.
ברור.
זה אותות של הראל מגיעים אליי.
לעצמי, אני כל פעם, תדעי לך, אני 20 שנה משדר ברדיו. אני תמיד, החלק של המוזיקה פתיחה הוא הכי חשוב, כאילו, מה אתה מביא? אז היה לי ככה. היה לי בהתחלה שהייתי כאילו, את יודעת, שהייתי פה מחליף, וזה, אז הייתי, אין לי ברירה, זה היה טק פייב של זהבי עצמני, וזה, שזה נחמד, את יודעת, פה די משומש.
היית מסתדר עם הפתיח של בן וינון, עם ה-Everybody Dance?
לא, אני שונא דברי, תשימי לב, אני אגיד לך מה שמעתי, וצריך להגיד, האמת שאני יכול לעשות את זה אייטם, 50 שנה, לא ל-50 שנה, כמה שנים ל-Wish You. יצא, היה אתמול, לא משנה. התחלתי לה, התחנה הראשונה שעבדתי בה כמגיש ראשי הייתה גלי ישראל, ושם היה לי ספיד קינג של דיפ פרפל, שזה אחלה פתיחה, גם כן מגניבה. אחר כך הייתי בגלי צהל, היה לי את אלג'יר, את קיץ', שזה אחלה קטע, שני גאונים, אביב גאג' וגבריאל בלחסן, זיכרונו לברכה, איש שאת שניהם אני מכיר, כאילו, וזה באמת על המוזיקה שלהם.
מתי תהיה תוכנית עם הפתיח של נאג' חמדי, זאת השאלה.
ולא, זה לא, לא יודע. יכול להיות, התחלנו לנגן וחזר. ואז עכשיו פה, ואז הגענו לפה, ובחרנו, ACDC. האמת שמוזן שהלהקה שאני חייב זה לד זפלין, אבל אני כאילו לא מעיז לקחת מוזיקה של לד זפלין ולעשות ממנה מוזיקת פתיחה שלי. זה כאילו, זה בלספמי, זה חילול הקודש.
נראה לי שכבר במעמדך הרם, אתה
לא,
יכול...
לא, איזה מעמדי הרם, אני מעמד הרם. הנה עכשיו, תשמעי. אנחנו יש לנו תוכנית מאוד מעניינת היום.
נכון.
לחם פה, מעיין, אתם יכולים קצת לקרר? ככה, אנחנו עוד מעט נדבר עם צבי חזקאלי. על הדיווח מארצות הברית שהאמריקאים מקצצים עכשיו למצרים, כנראה 350 מיליון דולר על פגיעה בזכויות אדם, בהקשר לפגישה אתמול. ותכף נגיד גם מה שרת הפנים וכאבי הבטן אמרה הבוקר. נשוחח עם בעל חברה ישראלית, שיכול להיות, הולך להיות אחד האנשים המוכרים בעולם, יותר מבורלה, אם הוא יצליח עם התרופה שלו נגד קורונה, שנמצאת בשלב 2 בניסויים. לשוחח על משפט נתניהו
כמובן, כי אפשר שלא.
אני אגיד לך מה, אני
ככה לא, אני אומרת את זה ברצינות, כמובן כי אפשר שלא, התחדש המשפט.
גם היום יוצאים עוד כל הזמן, תשמעי, זה ממש תענוג. זה שמעט מאוד מסקרים את זה, זה משהו אחר, אבל תכף נדבר על זה גם.
בטוויטר מסקרים את זה מלא, אז אני קודם כל אגיד שכל מי שרוצה לדעת מה קורה במשפט נתניהו, יש שם כמה וכמה כתבים מכל מיני סוגים.
אבל רגע, שנייה, אבל בואי נסכים דבר אחד. הכמות ש תקשורת המיינסטרים, נקרא לזה ערוץ 12 ו-13, הקדישו למשפט, עוד בטרם הוא הגיע לכלל משפט, היא עומדת בטור אקספוננציאלי, לעומת הדיווחים עכשיו. אבל על זה נדבר אחר כך, לפני הנושא, אחרי הפרסומות, וגם נשוחח עם האלוף במילואים יצחק בריק, שנלחם במלחמת יום כיפור, דבר איתו גם על המלחמה, וגם הוא יביא לו אותנו קצת, מאוד לקראת המלחמה הבאה, אבל לפני הכל אני רוצה להגיד לך שהילד שקד הייתה היום בכנס בינלאומי ללוחמה בטרור באוניברסיטת רייקמן. עכשיו, לפני שניכנס לדברים שלה, תגיד, זה לא קצת צורם לך באוזן שקוראים לאוניברסיטה המרכז הבינתחומי על שמו של...
כבר לא קוראים לזה המרכז הבינתחומי על שמו של רייקמן.
אני קורא לזה המרכז הבינתחומי.
השם הרשמי של זה עכשיו זה אוניברסיטת רייכמן. זה עכשיו קרה לפני כמה שבועות לדעתי שהם קיבלו את האישור הסופי וככה זה נקרא. אני מסכימה איתך שזה קצת מוזר.
כן.
והלכנו לבדוק, ובמיוחד הלכתי לבדוק גם האם מה קורה בנחר, ולא ראינו שאוניברסיטאות קרואות על שם.
כן, רק אחרי 120 אתה מכבד אדם וכולי. עוד בחייו
נציין שהפרויקט הזה,
מה אתה טדי? קודמים לך.
נציין שהפרויקט הזה של המרכז הבינתחומי, שאפשר עקרונית גם להתווכח עליו, ובטח לעשות עליו אייטמים ארוכים, אני עוד זוכרת שאימי האקדמית הייתה ככה, מרימה גבות או מחמיצה פנים, שהמכללה זה לא אוניברסיטה, והיום בכל זאת זה אחד המוסדות המובילים בישראל להשכלה גבוהה, צריך להגיד, והרבה מזה זה
בזכות... מאוד יקר.
מאוד יקר, אבל גם מאוד טוב.
בסדר, אני לא בא ואומר, אני לא... אני מכבד את האנשים, אני מקבל, זה גם כן, זה תחושה של כמה ישראל פה, זה גם כן חלק מה... אתה תמיד הסתכלנו על החברה הבריטית המעמדית וכולי, כנראה שיש משהו במציאות אנושית שמייצר...
אבל אתמול דיברתם על ישראל הראשונה והשנייה.
נכון, אבל אגב, זה לא בהכרח קשור דווקא בעדתי ובכולי, יש פה...
זה מעמדי, נכון?
יש פה גם הרבה מעמדים וכולי. אני אומר, אני לא אוהב את ה... אני כאילו... לא רוצה שהילדים שלי ילמדו באוניברסיטת רייכמן, אוקיי? לא רוצה.
גם אני, ההורים שלי לא רצו שאני אלמד באוניברסיטת רייכמן, רצו שאני אלך למוסד רגיל.
אני רוצה שהילדים שלי ילמדו בבחזט, או באוניברסיטת הנג'ח.
הרבה הורים רוצים שהילדים שלהם ילכו למקום שבו יבטיח להם את העתיד הטוב ביותר, ויש תחומים שיכול להיות שבהם האוניברסיטה הזאת אכן מתקדמת וטובה, אבל בוא נדבר רגע על מה שהילד שקד אמרה ממש.
מה היא אומרת? מה אמרה הילד שקד? אבו מאזן משלם כספים למחבלים שרוצחים יהודים. ככל שאתה רוצח יותר, אתה מקבל יותר כסף. הוא תובע את חיילי צהל ומפקדיו באג, ולכן הוא לא פרטנר. ראש הממשלה לא ייפגש איתו ולא מתכוון להיפגש איתו. עכשיו, מה?
כאן אנחנו נתחלק. אתה יודע מה התגובה שלי הייתה? מה? כשקראתי את זה, אמרתי, אוקיי, אבל... מי חשב שבנט הולך להיפגש עם אבו מאזן, ולמה הילד שקד מרגישה צורך להגיד שהיא לא מתכוון להיפגש את עם אבו מאזן?
מכירה קצת ספורט? אמרתי את זה כבר, אז אני אחזור על הבדיחה הזאת בפעם השמינית. מכירה ספורט, תמיד שקבוצה מפסידה, והנהלה מיד מוציאה גיבוי למאמן, המאמן ממשיך את המחולה, אחרי שבועה הם מפטרים אותו. מרוב שהם אומרים, שאין תהליך מדיני, ואני אומר, יש תהליך מדיני באבו אבו, אבל גם כן, מה זה משנה אם בנט לא נפגש, ושגנץ נפגש, מה זה לא חלק של אותה ממשלה, מה זה, זה יד ביונית שהגיע וגנץ הביוני נפגש, לפיד משחרר תוכניות מדיניות משל עצמו, שזה גם כן, הפלסטינים צוחקים על זה, שכל, או לא, בעצם לוקח את כל התזה של ביבי, וגם של טראמפ, של שלום כלכלי.
זה מעניין אגב, אני חושבת בהקשר הזה של לאן בדיוק הילד שקד ונפתלי בנט מכוונים את העתיד שלהם.
אני לא יודע אם הם, אני לא חושב שיש להם תוכנית רב שלבית,
לא, כי אמירה כזאת כמו של הילד שקד יום אחרי שבנט נפגש עם הסיסי,
והמיסי זה מדבר על תהליך מדיני וכולי.
לא, הוא לא דיבר עדיין על תהליך מדיני, אבל הוא דיבר מדיני.
תראי, גם בפגישה,
לא ברור מי הבית שהם מכוונים אליו.
תראי, אני אגיד לך משהו, לפני הפגישה עם ביידן, אני לא פה בערוץ הזה, שידעתי עם הכתבה, עם הפרשן שלנו בערוץ 20 לענייני ערבים, ברוך ידיד שהוא תותח, הבאנו את החומרים על הסיפור של גם הקונסוליה האמריקאית, וגם זה שהאמריקאים מאוד מאוד מתעניינים, והם אומרים לפלסטינים כל הזמן, תחכו אחרי התקציב. תחכו אחרי התקציב. אז אני אומר לכם, זה כבר פה. כשמדברים כל כך הרבה שאין תהליך מדיני, יש תהליך מדיני. אבל עכשיו, נלך לדבר אחר. אתמול כאמור, ראש הממשלה נפתלי בנט, הנה, ראש הממשלה, אמרנו את שמו מלא, נפגש עם נשיא מצרים, אסיסי, בשארם א-שייח, פגישה לבבית, ישבו, היו דגלי ישראל, דגל מצרים וכולי.
תגיד, אתה מסתכל על התמונות האלה, זה לא קצת בכל זאת מעורר בך איזה התרגשות, איזה גאווה, זה לא. בכל זאת לא תמונות רגילות.
אני רואה מגולומן שקרן, נוכל שרימה אותי באופן אישי ורימה את בוחריו, מי שמוכן, מי שטוען שלו, ואני לא מתרגש מזה.
אבל היחסים של ישראל עם מצרים הם לא תלויים בבנט, כן או לא. כלומר, ברור. גם אם הם עולים שלב, אז הם עולים...
מוזר לי שאנשים לא בנט, אבל בממשלה הזאת הסכימו רק לפני שנתיים במערכת הבחירות, הסכימו לסכן את מערכת היחסים עם מצרים בשם הפוליטיקה, עם סיפורי הצוללות שהם יודעים, הם יודעים, אותם אנשים יודעים שהם מבלבלים במוח ומחרטטים, ידעו את זה, כי הנה עכשיו הם הולכים, תכף נגיע לסיפור האמיתי, למה כל טענת הצוללות היא מגוחכת, כי אנחנו עכשיו הולכים לחזור במנהרת הזמן, כי משהו קורה כאן, היום בבוקר, דיווח בוושינגטון פוסט, גם ג'קי חוגי מגלי צה"ל, האמריקאים, הקונגרס, ממשל ביידן, אדמיניסטריישן, מודיע למצרים שבגלל הפרה של זכויות אדם, כן? מקצצים להם 350 מיליון דולר בסיוע האזרחי. עכשיו,
זה הקונטקט של הפגישה.
לסבר את, תכף נדבר, תכף נבין למה גם הייתה, יכול להיות אני חושב שהפגישה הייתה בגלל זה. לסבר את האוזן, במצרים יש לדעתי 80 מיליון או 90 מיליון אזרחים, הצבא מספק להם את הלחם, היא חיה על תיירות, וצריך לומר, אחרי המתקפות בסיני ואחרי הקורונה, מצרים משוות לכסף, הסיפור הזה מאוד רציני, ואתם תראו איך ישראל עומדת לעבוד עכשיו בוושינגטון, כמו שהיא עבדה אחרי שהסיסי תפס את השלטון, כדי לשחרר את הכסף הזה למצרים.
בסדר, וזה לא, כמו שאמרתי לך, זה לא תהיה הפעם הראשונה שישראל...
אבל מה הקשר לפעם? אבל אנחנו לא מדברים על העבר, אנחנו מדברים על העתיד.
לא, אבל רציתי רק לשאול בנוגע...
רגע, צבי, בוא נצרף אותו.
נצרף אותו.